שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ע"ט במסכת יבמות. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בפסולים שאסורים לבוא בקהל, והיום נתמקד בממזר ונתין, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. אז החלק הראשון זה לגבי ממזר, כתוב בתורה באותה פרשייה שקראנו כבר כמה פעמים בדברים כף ג', לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. והמשנה מבינה שברור שכאן האיסור הוא גם לבנים וגם לבנות, והיא גם מבינה שהאיסור הוא לא באמת רק עד דור עשירי, כמו שלכאורה משמע מהפסוק, אלא הוא לעולם. מאיפה יודעים שהוא לעולם? אז אומרת הגמרא, זה גזרה שווה מהפסוק אחרי זה לגבי איסור עמוני ומואבי. שם גם כתוב דור עשירי, כתוב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם, אבל שם יש עוד שתי מילים, עד עולם. אז כמו ששם דור עשירי זה לא באמת דור עשירי, אלא הכוונה היא עד עולם, גם בממזר דור עשירי זה עד עולם. עד כאן המשנה עם טיפה תוספת מהגמרה, ועכשיו לגמרה עצמה, ואותה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה, האם אחרי 10 דורות יש איסור גם לבנות ממזרות או רק לבנים? בסעיף השני נראה משהו מפתיע, וזה שהשם בכלל דואג שמשפחות הממזרים לא יצליחו לשרוד 10 דורות, אפילו פחות מזה. בואו נתחיל על זה. הסעיף הראשון, האם גם בנות ממזרות אסורות אחרי הדור העשירי? ובזה יש מחלוקת, ריש לקיש אומר שהן לא אסורות, מהמשנה משמע שהן אסורות, ובסוף אומרת הגמרא שזה בעצם מחלוקת עניים. וסביב מה המחלוקת? אז כמו שאמרנו, בממזר עצמו כתוב רק עד דור עשירי. המקור לזה שזה גם אחרי דור עשירי זה מאמון ומואב. אלא שבאמון ומואב אין בכלל איסור לבנות. רק לבנים, לא לבנות. ממייל אומר ריש לקיש, בעצם אין לך מקור לסור בנות ממזרות אחרי דור עשירי, כי כאמור, כל המקור לאחרי דור עשירי זה מאמון ומואב, ובאמון ומואב, בנות בכלל לא אסורות. לכן, ממזרות זה רק הדור עשירי. זו דעת ריש לקיש, והתנא שאיתו, לעומת זאת המשנה אוסרת בנות גם אחרי דור עשירי. ואיך היא עושה את זה? כי היא אומרת, כשלומדים מתחום אחד לתחום אחר, אז לומדים בצורה של דון מינה ואוקי באטרה. תלמד ממנה, אבל תעמיד את זה במקום החדש שלו. כלומר, כשאנחנו לומדים מאמון ומואב לממזר, שזה עד עולם, אנחנו לא לוקחים את אמון ומואב כמות שהוא ומציבים את זה בממזר, אלא אנחנו לוקחים את העיקרון שבאמון ומואב, כשכתוב עד דור עשירי, הכוונה היא באמת עד עולם, ואת העיקרון הזה אנחנו מיישמים בפסוק של ממזר. וממילא, כיוון שבממזר בנות כן אסורות עד דור עשירי, וכיוון שעכשיו למדנו מאמון ומואב שדור עשירי זה לא באמת דור עשירי, אלא זה עד עולם, ממילא גם הבנות אסורות עד עולם. זו דעת המשנה, דון מינה ואוקיי באטרה. תיקח מאמון ומואב רק את העיקרון שדור עשירי זה עד עולם, אבל שים את זה לפי התנאים של ממזר, שזה כולל גם בנות. לעומת זאת, כאמור ריש לקיש והתנא שלו חולקים, והם אומרים דון מינה ומינה. תיקח את הלימוד מאמון ומואב כמות שהוא לפי התנאים של אמון ומואב. וממילא כמו שבאמון ומואב אין איסור לבנות, אז גם שאתה לומד לממזר זה גם כן לא כולל הבנות, לכן הבנות לא אסורות אחרי דור עשירי. עד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון של השיעור, ראינו מחלוקת לגבי בת ממזרת אחרי 10 דורות ואת המקורות. הסעיף השני מתחיל בשאלה שקשורה לסעיף הקודם, אבל מהר היא עוברת לנושא קצת אחר בעניין ממזרים, וזה ששאלו את רבי אלעזר מה באמת הדין לגבי ממזרת אחרי 10 דורות, והוא ענה תשובה מפתיעה. הוא אמר, דור עשירי אתם שואלים אותי? מבחינתי אין ממזרים בכלל, גם לא גברים, אחרי 3 דורות. והוא התכוון לזה שמשמיים דואגים שהממזרים פשוט ימותו מוקדם, שלא יישארו להם צאצאים, בשביל שעם ישראל לא ייכשלו בהם. עכשיו, זה כמובן קשה, כי הרי המשנה אומרת במפורש שכן אסורות עד עולם, וגם בתורה זה מפורש, אלא שמסבירה הגמרא, תלוי באיזה ממזר מדובר. בממזר שכולם יודעים שהוא ממזר, אז באמת הוא וצאצאיו יכולים להמשיך ולחיות עד עולם, כי כולם יודעים שהם משפחה של ממזרים, יודעים לא להתחתן איתם, לכן אין צורך להרוג אותם. זה מצד אחד. מצד שני, ממזר שאף אחד לא יודע שהוא ממזר, אז השם דואג שהוא לא יחיה. בשביל שלא יקשלו בו, המפרשים אומרים שהוא מת תוך שנה, תוך חודש, זה מצד שני. באמצע יש לנו ממזר שקצת יודעים עליו, יש שמועות, לא ברור, אנשים מתרחקים, אבל עם הזמן מן הסתם זה יישכח ובסוף כן יתחתנו עם המשפחה הזאת, ועל זה אמר רבי אלעזר שהשם דואג שהמשפחה תיכחד לא מיד אלא תוך 3 דורות, כי אז כבר אנשים ישכחו והתחתנו איתם, ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור לגבי ממזר. החלק השני של השיעור, קצת מתחת לאמצע עמוד הקודם, זה לגבי הנתינים. הניצינים הם צאצאים של הגבעונים, שהם הקבוצה שמסופר להם ביהושע ט', שהם באו ועבדו על עם ישראל, שהם בעצם ממקום רחוק בשביל שלא יהרגו אותם, ועם ישראל באמת נשבע לא לפגוע בהם, ואז מגלים שהם עבדו עליהם, אבל בגלל שעם ישראל נשבע לא פוגעים בהם, אבל כן הופכים אותם לסוג של עבדים. כתוב יהושע ט' פסוק כ"ז, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח השם וכולי, ואומרת המשנה שלא רק שהם סוג של עבדים, אלא הם גם אסורים לבוא בקהל, כלומר אם אחד מהם יתגייר, בכל זאת אסור להתחתן איתו והצאצאים שלו עד עולם. אלה הנתינים, ולגביהם נראה שלושה סעיפים. הסעיף הראשון, מי אסר להתחתן איתם? אז בתחילת הגמרא, רב חנה בר עדא אומר, זה היה דוד המלך, כמו שכתוב בשמואל ב', פרק א', פסוק ב', ויקרא המלך לגבעונים ויאמר להם, ואז יש הערת סוגריים באמצע הפסוק, והגבעונים לא מבני ישראל המה, כי הם יתר האמורי, ובני ישראל נשבעו להם וכו'. אז אנחנו רואים כאן בדוד שהם לא מבני ישראל, כלומר הם גם לא יכולים להצטרף לבני ישראל, אסור להתחתן איתם. אז זה רב חנה בר עדא, שדוד גזר עליהם, אבל נעשה עכשיו דילוג גדול, מע"ח עמוד ב' ועד סוף ע"ט עמוד א', חמש שורות מלמטה, שם שואלת הגמרא, איך אתה אומר שדוד גזר עליהם? הרי זה הרבה יותר קדום. משה גזר עליהם ויהושע גזר עליהם. איפה רואים את זה? אז לגבי משה כתוב בדברים כ"ט, פרשת ניצבים, אתם ניצבים וכולי, כל איש ישראל וכולי, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך. עכשיו אנחנו רואים כאן שיש בעצם שלוש קבוצות בפסוק. יש את כל איש ישראל, יש את גרך, גרים, ויש את מחוטב עציך עד שואב מימיך, משמע שכבר משה מתייחס לאיזושהי קבוצה של אנשים שהם לא עם ישראל, והם גם לא גרים, אלא משהו נפרד, וקוראים להם חוטבי עצים ושואבי מים, ומזה שהם תוארים בנפרד, משמע שאסור להתחתן איתם. עכשיו, לא ברור לי לגמרי למה הגמרא מתכוונת כאן, האם היא מתכוונת שמשה כבר מראש אסר את אותם גבעונים שעוד מעט בימי יהושע ירמו את עם ישראל, או שהוא אסר קבוצה אחרת והגבעונים בימי יהושע רק יצטרפו אליהם. בכל אופן, האיסור מתחיל כבר מימי משה, זו שאלה אחת. שאלה שנייה זה כאמור שגם יהושע כבר אסר אותם, וזה מהפסוק שכבר קראנו שהוא הופך אותם לסוג של עבדים, ומשמע שבזה שהוא הפך אותם לסוג של עבדים כנעניים, אז הוא גם אסר אותם לבוא בקהל. אז איך אמרנו שדוד תיקן את זה? הרי אלה תקנות קדומות. עונה הגמרא, בעצם היו כאן שלושה שלבים. שלב ראשון, באמת משה גזר, אבל זה היה גזרה רק לדור שלו. שלב שני, יהושע גזר עליהם, אבל זה היה גזרה רק כל עוד יש משכן או בית מקדש, כמו שהוא אומר מפורש, לעדה ולמזבח השם. אחר כך בא דוד וגזר שגם אחרי שיחרב המקדש, גם אז הם יהיו אסורים, כלומר הם אסורים לעולם. ועד כאן הסעיף הראשון, מי גזר עליהם, ראינו שזו גזרה בשלושה שלבים. הסעיף השני לגבי הנתינים, נמשיך בגמרא איפה שהגענו, אז הגענו לסוף ע"ט עמוד א' ונעבור לשורה הראשונה בע"ט עמוד ב', זה לגבי האם אפשר לבטל את הגזרה לנתינים. הגמרא מספרת שבימי רבי באמת רצו לבטל את הגזרה, על ידי זה שבעצם יבטלו את העבדות שלהם ובזה גם יבטלו את האיסור להתחתן איתם, ויש מחלוקת האם זה אפשרי. רבי אמר שאי אפשר לבטל, כי כמו שראינו כשישוע עשה אותם, הוא אמר לעדה ולמזבח השם, אז גם אם אנחנו יכולים לוותר על החלק שלנו, על העבדות אלינו, אנחנו לא יכולים לוותר על העבדות למזבח השם, ולכן אי אפשר לבטל. לעומת זאת רבי חייא בר אבא אומר, אפשר לבטל, כי אמנם כמו שאמרנו, הגזרה היא גם אחרי בית המקדש, אבל כשאין בית מקדש, אז הם כבר לא עבדים של המקדש, כי אין מקדש, אלא רק של העדה, רק שלנו. ועל זה כן אפשר לוותר, וככה לבטל את האיסור. זה היה הסעיף השני, האם אפשר לבטל. בשביל הסעיף השלישי, נחזור חזרה לסוף העמוד הקודם, לענחת עמוד ב', וזה קצת יותר אגדת. אמרנו שהשלב האחרון באיסור של נתינים היה לידי דוד, שהוא אסר אותם לעולם, והשאלה היא, למה? מה גרם לדוד פתאום לאסור אותם? אז הגמרא מספרת סיפור ארוך שמסופר בשמואל ב' פרק א', כמעט כל הסיפור די מפורש בתנ"ך עצמו, עם תוספות קטנות של הגמרא, נספר את הסיפור, ובסוף נראה למה מתוך הסיפור הזה דוד החליט לגזור על הנתינים, כלומר על הגבעונים, לעולם, ובשביל לסדר לנו את הסיפור בראש, נחלק אותו לשבעה שלמים. שלב ראשון, מסופר שהיה רעב בארץ שלוש שנים, ודוד מחפש את הסיבה הרוחנית לרעב. הוא אומר אולי זה בגלל עבודה זרה, או בגלל שעוברים עבירות של זנות, או בגלל שמבטיחים צדקה ולא נותנים, אבל בדקו בעם ישראל וראו שלא חוטים בזה, וזה מוביל לשלב השני, הוא שואל באורים ותומים, ומתברר שהרעב מגיע כעונש על שני דברים שקשורים לשאול, שנפטר בערך 30 שנה לפני זה. בכל אופן, עכשיו הגיע העונש, וזה א', על זה שלא הספידו את שאול כראוי, וב', על אשר המית את הגבעונים, על זה ששאול הרע הרג את הגבעונים. עכשיו, הגמרא אומרת, הרי לא מצאנו שום מקום שכתוב שהוא הרג גבעונים, אלא הכוונה היא שהוא הרג את אנשי נוב עיר הכהנים, והיו שם גבעונים שכנים שלהם שהם היו מוכרים מים ועצים לאנשי נוב, ועכשיו שכבר אין את נוב, אז לגבעונים אין למי למכור, והם איבדו את הפרנסה שלהם, אולי גם מתו ברעב, ולכן בעקיפין זה נחשב כאילו שאול הרג אותם. למרות שהוא שוב, הוא לא הרג אותם, הוא הרג את אנשי נוב, והגבעונים רק נפגעו כתוצאה מזה. אלה היו שני החטאים שקשורים לשאול, ועל זה הגיע הרעב. ובסוגריים שואלת הגמרא, לכאורה שני החטאים בעצם סותרים אחד השני, כי החטא הראשון משבח את שאול, שהוא היה אדם גדול, ולכן יש עונש על זה שלא הספידו אותו, והחטא השני מבקר את שאול, שהוא עשה חטא. איך זה מסתדר? עונה הגמרא מפסוק בצפניה, אשר משפטו פעלו. כלומר, דווקא בזמן המשפט של מישהו, כשמבקרים אותו, אז גם מזכירים את הזכויות שלו. לכן זה לא סותר, אפשר להזכיר גם את העבירה שלו וגם את הזכויות שלו. בכל אופן, אלה היו שני החטאים שעליהם הגיע הרעב, ואומר דוד, לגבי חוסר ההספד, אין מה לעשות. מאוחר מדי לתקן, אפשר להספיד רק תוך 12 חודש, ועברו הרבה יותר מזה, אבל לגבי הפגיעה בגבעונים, אפשר וצריך לתקן, וזה מוביל לשלב השלישי של הסיפור. דוד פונה לגבעונים שימחלו על מה שקרה להם לפני המון שנים, בשביל שיחזור הגשם, והם אומרים, אנחנו לא מוכנים למחול, אלא אם כן יהרגו ויתלו שבעה צאצאים של שאול. דוד מנסה לפייס אותם שיוותרו על זה, אבל הם לא מוכנים, זה השלב השלישי. בשלב הרביעי, דוד באמת בוחר שבעה מצאצאי שאול, הוא לוקח את שני בני רצפה בת איה, שהם ארמוני ומפיבושת, הילדים של שאול עצמו, וגם את חמשת בני מיכל בת שאול. ולגבי זה נעיר שתי הערות, א', איך הוא בחר אותם? אומרת הגמרא, הוא העביר את כל הצאצאים של שאול ליד אהרון, ומי שאהרון קלט אותו, לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל בחר אותו, אז הוא נבחר. דבר שני, הפסוק אומר שדוד מחל על מפיבושת בן יונתן, ושואל את הגמרא, מה הוא עשה מסו פנים? עונה הגמרא, לא, הוא פשוט התפלל עליו לפני שהוא נבחר, שהוא לא יבחר, וזה לא נקרא מסו פנים, וזה היה השלב הרביעי. השלב החמישי באמת הורגים ותולים אותם והשאירו את הגופות שלהם תלויים המון זמן מזמן הקציר בתחילת הקיץ ועד שבאמת ירדו בפועל גשמים ומסופר שרצפה, האמא של שניים מהם, ישבה שם כל הזמן על איזה סלע בשביל להגן על הגופות מהעופות והחיות שלא יפגעו בהם, זה השלב החמישי. השלב השישי זה ששואלת הגמרא שהסיפור שראינו כאן לכאורה נוגד שני דברים מהתורה, גם לא יומתו אבות על בנים, אנחנו מאנישים פה את הצאצאים של שאול על מה ששאול עשה לפני המון שנים, וגם לא תלי נבלתו על העץ, וכאן הלינו את נבלתם המון חודשים. איך עשו את זה? אומרת הגמרא, מוטב תעקר אות מהתורה בשביל שיתקדש שם שמיים בפרסיה. כלומר, היה פה סוג של עבירה לשמה, המטרה מקדשת את האמצעים, רצו להראות לכל הגויים שעם ישראל מאוד מוסרי ומאניש אפילו את בני המלכים ואפילו על פגיעה רק באנשים שהם גרים גרורים, כלומר לא סתם גרים אלא גבעונים שלא מתחתנים איתם. בכל זאת, עם ישראל מעניש גם את אנשיו שפשעו, וזה היה הסעיף השישי. וזה מוביל לסעיף השביעי, שבאמת הגויים ראו את זה וזה עשה קידוש השם גדול, ובעקבות זה הצטרפו לעם ישראל עוד 150 אלף גרים שהפכו להיות העבדים של שלמה, כמו שכתוב בדברי הימים. זה היה השלב השביעי, ועד כאן הסיפור. עכשיו, למה מהסיפור הזה דוד החליט לגזור שלא מתחתנים עם הגבעונים לעולם? כי הוא אמר שהסימנים, כלומר האופי של עם ישראל, זה שהם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. ואילו הגבעונים, מזה שהם התאכזרו ולא הסכימו להתפייס, אלא רק על ידי זה שיהרגו את הצאצאים של שאול, הם הראו בזה שהם אכזריים ולא רחמנים, ולכן הם לא מתאימים להידבק בעם ישראל, והוא גזר עליהם לעולם. עד כאן הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור, למה דוד גזר על הגבעונים. את השאר עד המשנה בעמוד ב' כבר ראינו, לכן נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק באסורים לבוא בקהל, כשהיום התמקדנו בממזרים ובנתינים, ובהתאם לזה חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון לגבי הממזרים ראינו שני סעיפים. סעיף אחד, האם גם בנות אחרי 10 דורות אסורות? לפי ריש לקיש ועוד טענה הן מותרות, לפי המשנה שלנו הן אסורות, והסברנו שבממזר לא כתוב שהאיסור הוא עד עולם, אלא רק עד 10 דורות, ולומדים שזה עד עולם מזה שבהמון גם כתוב עד 10 דורות וגם כתוב עד עולם. אז בגזרה שווה לומדים שגם ממזר זה עד עולם. אבל אומר ריש לקיש, דון מינה ומינה. כלומר, אם אתה כבר לומד מהמון, אז אתה צריך ללמוד לפי התנאים של המון, והרי בהמון הבנות מותרות, ולכן גם בממזר, אחרי 10 דורות, שזה למדו מהמון, הבנות מותרות. לעומת זאת המשנה אומרת, דון מינה ואוקיי באטרה, אתה לומד מהמון שכשכתוב 10 דורות, הכוונה היא באמת עד עולם, ואת זה אתה מציב בממזר, שגם בממזר, כשכתוב 10 דורות זה עד עולם, וזה כולל את כל הדינים של ממזר, כלומר, גם בנות. זו המחלוקת, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני רבי לזר אמר שאחרי 3 דורות כבר אין ממזרים, והגמרא הסבירה שזה תלוי באיזה ממזר מדובר. בממזר שכולם יודעים שהוא ממזר, אז המשפחה יכולה להמשיך לחיות עד עולם, השם לא פוגע בהם. בממזר שלא יודעים שהוא ממזר, אז השם דואג שהממזר לא יחיה בשביל שלא יקשלו בו. בממזר שקצת יודעים וקצת לא, אז השם נותן למשפחה לחיות 3 דורות, אבל אחרי זה כבר מכחיד אותם, כי אחרי זה כבר ישכחו שהם ממזרים והתחתנו איתם. זה היה הסעיף השני, וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על הנתינים וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, מי אסר אותם? לסיכום אמרנו שהיו שלושה שלבים. שלב ראשון, משה גזר אבל רק לדורו. שלב שני, יהושע גזר אבל רק כל עוד יש מקדש, כמו שהוא אמר לעדה ולמזבח השם. שלב שלישי, דוד גזר עד עולם גם כשאין מקדש. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, האם אפשר לבטל את זה? אז רבי אמר שאי אפשר, כי האיסור הוא בעצם נובע מזה שהם סוג של עבדים של עם ישראל, והם עבדים לא רק שלנו, אלא גם של המזבח, ואין לנו זכות לוותר על העבדות למזבח. לעומת זאת, רבי חייא בר אבא אמר, היום אין מזבח, אז הם עבדים רק שלנו, ואפשר לוותר על זה, ובזה גם להתיר אותם. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי היה, למה דוד גזר עליהם? אז ראינו סיפור ארוך לגבי הגבעונים, שבגלל ששאול פגע בהם בעקיפין, אז היה רעב על הארץ, ובשביל שיפסק הרעב, דוד היה צריך שהגבעונים ימחלו, והם הסכימו למחול רק אם יהרגו שבע צאצאים של שאול שדוד בחר אותם על ידי אהרון, ומזה שהם התאכזרו והתעקשו להרוג אותם, דוד אמר שהם לא מתאימים לעם ישראל, כי עם ישראל הם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. כל טוב.